אני זוכר למשהו, תוך כדי שיעורי החומש היומי, אני עושה פה גם רייטינג עכשיו, אתם מכירים את האתר עם השיעורים של החומש יומי? חומש יומי. חומש יומי, לא השיעורים, דיברנו תמיד על המושג לחיות עם הזמן. אז השתדלתי לקבל על עצמי, בזכות אייל, שעוד רגע ייכנס לזה, איפה הוא? השתדלתי לקבל על עצמי שאני ככה לא אבטר ו... אני מנסה לשדר שיעור חומש יומי, ראשון, שני, שלישי, כל יום, 10 דקות, 15 שעה. אני חושב שזה לוקח, 20 דקות, גל. שיעור על הקריאה של אותו יום. זה באמת, אני מדבר עליי, זה פותח לי עולמות, עולמות שלמים. אז כיוון ש... כיוון שנמצאים בפרשת ויקל פקודי, זה גם פותח משהו שלא התרגלתי אליו. התחושה היא שיש המון חזרות, וזה ודאי נכון. כיוון שזה חזרות, אז הכל חוזר. דווקא בגלל החזרות, כדאי לשים לב לנקודות, לפעמים באות אחת השונות, שזה מהפכות שלמות. היום בשיעור בבוקר דיברנו על רביעי, על חמישי, סליחה. אז יש לפעמים נקודה אחת שהיא עולם שלם שצריך לתת אליו את הדעת, והוא בא דווקא לידי ביטוי בפקודי או בויקל ולא ב... וזה צריך ללמוד בפני עצמו. הופה. שאלתם שיש בחירות או משהו?
לא, לא, אחריי.
יפה מאוד. וזה אופנועים של ה... זה רציני. זה רציני. ליאור, אתה מחייך כאילו אתה יודע בדיוק איזה מודל, מתי ואיפה עושה את העם.
כמו
עכשיו ראיתי. אז היום אני רוצה לראות ביחד נקודה מאוד מעניינת, שאני לא יודע אם שמים אליה לב, והיא קשורה גם לפרשה, לא ליומי, לשישי, כי אני כבר נמצא שם, היא קשורה גם לפרשה, ולמי שגם לומד הרמב״ם היומי, משגע עם היומיות הזאת עוד פעם, אז היא קשורה גם לרמב״ם. אני מיד אסביר את זה. תכלס, אני מתכוון לפרק למתת בפרשת פקודי, שם יש עכשיו את סיכום הבגדים, בגדי הכהונה שדיברנו עליהם בפרשת תצווה, פרק למתת, מפסוק כף ב', בסדר? זה שישי כשהם מחוברים, יש לנו שתי פרשות מחוברות. שלישי של פקודי, שישי במחוברים. ויעש את מעיל האפוד, מעשה הורג, טוב? יופי. ויעשו את הקוטנות שש, מעשה הורג, ואולי פסוק כ"ז, הגעתי כבר לפסוק כ"ז, אתם רואים? פרק למתת, פסוק כ"ז, וצריך לעשות פה את מה שצריך לעשות בכל פעם שלומדים ויקל פקודי. לפני שקוראים נפתח רק רגע את המקור, כלומר את הציווי, אז ביד אחת תפתחו רגע בפרשת תצווה, בפרשת תצווה, שם יש את הציווי על הבגדים בפרק כ"ח, מפסוק ל"ט, או מפסוק מ', מקביל למה שאני רוצה, נמצא מפסוק מ'. בסדר? כ"ח, תסתכלו שנייה אחת, אבל יד אחת פה, יד אחת פה, כדי שנוכל לרוץ עם זה, כתוב מפסוק כ"ח, בפרק כ"ח, פסוק מ', כך, ולבני אהרון תעשה חוטונות, ועשית להם אבניתים, ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. בסדר? אין כאן עוד תוספת על זה, כל הדברים האלה צריכים להיות לכבוד ולתפארת. נכון? וזה מופיע אחרי המעיל, אחרי האפוד, החושן, הציץ, בסדר? אלה הבגדים שצריכים לעשות. ועשה להם, והתבשתה אותם את אהרון אחיך ואת בניו יצרו, ואחרי זה הבגד האחרון שמופיע, ועשה להם מכנסי עבד לחסות בשר ערווה. ממותניים ועד יריחיים יהיו. עכשיו, בפרשת פקודי, מסופר על הביצוע של בגדי הכהונה. באופן כללי, למי שלא זוכר, בפרשת ויקל מסופר על ביצוע של כלי המשכן, ובפרשת פקודי מסופר על הביצוע של בגדי הכהונה. זה גם מתחלק בתרומה. בתרומה מסופר על הציווי של כלי המשכן, ובפרשת תצווה על הציווי של בגדי הכהונה. עכשיו בואו נראה את הביצוע. בביצוע כתוב כך, ויעשו את הקוטנות שש מעשה אורג לאהרון ולבניו, ואת המצנפת שש, ואת פערי המגבעות שש. אגב, מה זה שש? פשטן. פשטן. פשטים זה שש, בגדי שש. ואת מכנסי הבד שש מושזר. המושזר פה, כמו בכל פעם שזה מופיע בסוף פסוק, הולך על הכל. כלומר, כשעשו את המצנפת שש, הכוונה היא שזור, פשטן שזור. אגב, שזור זה שאתה חוץ, שוזר כמה חוטי פשטן. כמה? שש. בדיוק. כלומר, השש משמש גם לחומר וגם למספר החוטים שאותם אתה שוזר. בסדר? אוקיי, הכל פשוט. ואת האבנט שלפרשת תצווה הופיע יחד עם כולם ככה בתמימות, פה הוא מופיע עם ייחוס. תראו מה כתוב על האבנט. ואת האבנט שש מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רוקם. אז אבנה כאשר ציווה השם את משה. בציווי זה לא היה כתוב, אבל עכשיו מפורש שמה שציווה השם באבנת, הוא שהאבנת תהיה עשוי גם מפשטן, אבל ביחד איתו גם מתכלת וארגמן ותולעת שני. נזכיר שנייה, תולעת שני זה לא תולעים, זה צמר שצבוע בצבע שני. הוא צבוע בצבע אדום של תולעת שני. ארגמן זה צמר שצבוע בצבע ארגמן שהוא אדום גבוה יותר. והתכלת זה צמר שצבוע תכלת. זה סוגי צמר. חגורה צבעונית. עכשיו חוץ מהצבעים אולי מישהו במשל שאלה הלכתית.
לא שחור כמו שלנו.
לא שחור כמו שלנו, שלכם. אולי מישהו, עכשיו אולי יהיה איזה ליטבק שישאל פה שאלה בהלכה במקום צבעים כמו חופי. כלאיים! כלאיים! מה עם כלאיים? שש בפשטן, ותכלת וארגמן ותולעת שני, זה כל הצמרים נוסח חזון איש. מה? למה זה איסור כליים? היינו אח, השם הכללי, זה לגמור, שהכנס כליים זה השם הכללי, הרמה מסביר שכליים זה השם הכללי של עירוב בין ושאינו מינו של צמר ופשטים יחדיו. נכון? שזה כליים? פשוט? פשוט? יפה. אומר הרמב״ם, בסוף הלכות כליים, בפרק י' בהלכה החותמת את כליים, דבר מאוד מעניין שהלכות כליים הוא חותם במשהו כזה דווקא. הוא כותב כך, כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה, אפילו במקדש. כלומר, כהנים הולכים, עכשיו הם לא עובדים, הם שותים עכשיו תה, והם לובשים בגדי כהונה לוקים מפני האבנת, שהוא כלאיים. ולא הותרו בו אלא בשעת עבודה שהיא מצוות עשה כמו הציצית. שתי מצוות שהמצווה היא לעשות אותם כלאיים. כלומר, זה לא שזה הותר, אלא שהמצווה היא כלאיים. ועכשיו, אם אתה לובש את זה שלא במגמת המצווה, אוטומטית אתה לוקה. ולכן השאלה של עמוץ ששאל ואמרתי לו שנייה, היא מצוימת. ומה אם ציטית בלילה? אם אני לא מחויב עכשיו בציטי, איפה בציטית יש כליים? אז הסבר פשוט. רק מי שזוכר שתחלת והרגמן ותולעת שני זה צמר. אני יודע שתחלת זה צבע. אבל זה לא צבעי גואש. זה צמר סבוע. כשאתם רואים בכלי המשכן, בבגדי הכהונה, כל פעם תחלת וארגמן ותולעת שני, תחשבו צמר, אל תחשבו צבע. הצבע של הצמר הוא זה, וזה מה שמאפיין את הצמר הזה, אבל תחשבו צמר. כלומר, כשאתם עוברים על כלי המשכן, קחו מאיתכם תרומה, זהב, כסף ונחושת, דומם. ותחלת וארגמן ותולעת שני, בעלי חיים. ואם זה אורות אילים, אורות חשים, פשטן, צומח, תעברו על כלי עצי שיטים, צומח, קחו את כלי המשכן ותתחילו חי צומח דומים. תבינו מה חי, מה צומח, מה דומים. אומר הרמב״ם, הערה מעניינת מאוד, כלאיים, כלומר אבנת הוא כלאיים, ובבגדי כהונה רק אבנת הוא כלאיים. בשלוש שניות, כדי לא לגנוב בכלל זמן, זה בעיקר לך, אלי, על היום, לכאורה גם האפוד והחושן הם כלאיים. כי גם האפוד והחושן נעשים זהב ותכלת ארגמן, תולעת שני ושש מושזר. הרייביד שואל את זה על הרמב״ם פה, והרייביד אומר, אתה צודק לגבי האבנתים, אבל למה אתה אומר שזה רק? כהן גדול, אלא אם כן, אתה רוצה לדייק ולהגיד שכהנים אדיוטות אין להם בגד כלאיים אחר. הרדב"ז טוען כנגד הרמב״ם, אני אומר את זה בשנייה כי אני רוצה להגיע לאבנה, הרדב"ז טוען כנגד הרמב״ם שבאפוד ובחושן זה לא נקרא כלאיים. לא כי זה לא בגד, האפוד הוא בגד, אלא כי זה הרוג בצורה קשה בגלל הזהב. וממילא זה לא ראוי לבגד. זה בגד מיוחד, אתה קורא לו בגד כי כהן גדול לובש אותו, אבל זה לא בגד. זה כמו לשים את זה על קיר, רק שכהן גדול לובש את זה. אף אחד לא שם על עצמו אבני מילואים וקורא להם בגד. אז האפוד והחושן הם לא בגד שנאסר בכלאיים. בדיוק. האיסור, נכון שלובשים את האפוד. נכון, כתוב עובדים ולובשים את האפוד, לובשים את ה... ונחלקים בזה, זה דיון ראשוני מרתק. לא נכנס לזה עכשיו. אבל ברור שהרמב״ם סבור, כמו שהרייבד מבין, שהאבנת הוא הסיפור היחיד שאותו לובשים כלאיים. ומעניין שהוא מוצא את ההלכה שחותמת את הלכות כלאיים, שכל עניינה זה להזהיר מכלאיים, באיפה חייבים ללכת עם כלאיים. ולהגיד ככה, שם אתה חייב להיות עם כלאיים, זו מצוות עשה, ומיד חבות של מלאכם. וגם אם, ושלא בשעת המצווה, אוי ואבוי. עכשיו עוד נקודה מאוד חשובה. שימו לב טוב לרמב״ם, גם בזה מחלוקת ראשונים שאני לא נכנס, לא שלא במקדש, אלא שלא בשעת העבודה. נכון? זאת אומרת, לא המקדש מתיר לך ללבוש את האבנת עם הכלאיים, אלא העבודה עצמה. זה פרט מאוד חשוב. העבודה של הכהן האדיוט. אתה עכשיו, זה דבר אגב שגם משנה מאוד הלכתי, זה מן הסתם אחד הדברים הכי מסובכים היה לכהנים. כי הם לובשים אבנת, זה לא יום כיפור. זה לא פעם ב. כל המשמרת שלהם הם לובשים אבנת. עכשיו בעבודה, מה קורה בדקות שהם לא עבודה? הוא נהיה צריך להוריד את האבנת. הוא אחרת, אתם מבינים? כלומר, המעבר הוא בין מצוות עשה בשיאה לבין איסור גמור. זה מאוד קיצוני, דיברנו על מצווה ואסור, זה מאוד מאוד, וזה רק באבנת. בסדר? ולפי הרמב״ם זה לא קשור למקדש. הרייבד למשל טוען בהמשך שלפי הבנתו בהגמרה זה קשור לעצם המקדש. כשהוא יוצא מהמקדש אסור לו לצאת עם זה. בסדר? ואחרים מוצאים איזו פשרה שבעצם מלכתחילה אסור להיות, אבל אם הוא ישב אז הוא לאו, אבל לפי הרמב״ם ברור שברגע שכהן פסק מעבודתו והוא נמצא עם בגדי הכהונה שלו, הוא עובר איסור. ולכן ההדרכה, זה ודאי הייתה, ההדרכה שמופיעה בגמרא ביום ההיא, שמיד כשכהנים לא בעבודתם, הם עוברים מיד לסט אחר. עליהם כל הזמן סט של בגדי יום יום. בסדר? זה לצורך העבודה. הכל בגלל האבנה. נו, השאלה שאותנו מעניינת כמובן, זה באמת, זה אגב סוד שמופיע רק בפרשת פקודי, אתם שמים לב, בפרשת תצווה אין לו רמם. וכמוהו רבים רבים בענייני בגדי כהונה וכלי המשכן, רק צריך לעבור על הפרשה הזאת טוב. הסוד הזה לא מופיע שם. שם מופיע רק שהיה קטונת, והיה אבנת, והיה מעשה רוקם, אין זכר לנושא של כליים. זה מופיע מפורש בפרשת פקודי. לא שמעתי, סליחה.
קודם לא היה כתוב שזה
כליים,
אז לא
היה נכון להגיד שזה לפי ציווי. נכון, פה אפשר להגיד בדיוק. כי אחרי זה כליים, אז איך מותר לעשות את זה? מצוין. עכשיו, שלוש שניות גם על הציצית. גם זה מעניין מאוד. הציצית היא כליים ממהותה. כי שתי מצוות יש בציצית. שתי מצוות שאגב הן מצוות עשה אחת. בואו נחזור שנייה לפסוק של הציצית. כמה תפילת ערבית אחרי. אז הפסוק של הציצית בקריאת שמע. הפסוק של הציצית אומר כך, ויאמר השם אל משה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. נכון, ונתנו על ציצית את מה? את הכנף בטיל תכלת, והיה לכם לציצית. אז אומר הרמב״ם, ככה הרמב״ם פותח את הלכות ציצית. את הלכות ציצית פותח הרמב״ם כך. הוא אומר, הדין בציצית, הדין בציצית, ולומדי הרמב״ם היומי זה הפרק של מחר. הדין בציצית הוא כזה, ענף שעושים על כנף הבגד ממין הבגד הוא הנקרא ציצית. הוא אומר שזה נקרא ציצית כמו ציצית הראש, קבוצת שערות. הלאה. וזה הענף הוא הנקרא לבן. יש תכלת ויש לבן. כי אין אנו מצווים לצובעו. יופי. ולוקחים חוט צמר שנצבע כעין הרקיע. כשכתוב תכלת בתורה הכוונה היא למה? צמר, שנצבע כעין הרקיע וקורחים אותו על הענף. וזה הפירוש בעברית, הכנף פתיל, תכלת. את הכנף הזה פותלים, מפתלים, פתיל, תכלת. אז התכלת קורח את הענף. בסדר? התכלת קורח. מי שיש לו תכלת בציצית שלו, מי שנוהג היום תכלת, רובם לא נוהגים תכלת, אבל מי שנוהג היום תכלת, צריך לקרוח אותו עם תכלת, והמשך הוא אומר, אין תכלת, קורחים בלבן. יופי. אחרי זה הוא אומר, נמצאו במצווה זו שתי צוויות, שני ציוויים, שיעשה על הכנף ענף, זה הרמב״ם הזה יש עברית, שיעשה על הכנף של הבגד ענף, אין תיאור יותר יפה, ענף, לא, שורש, זה כחמות המער, ואז יוצאים החוטים, שיעשה על הכנף ענף יוצא ממנה, ושיכרוך עליה ענף חוט תכלת, אז זה בעצם שני ציוויים. שנאמר, ועשו להם ציצית, ונתנו על ציצית וכנף תכלת. עכשיו, זה קלאסי שזה שתי ציוויים, כי הרי בפועל התכלת לא מעכב את הלבן, והלבן לא מעכב את התכלת, עובדה. זאת אומרת, שזה שתי מצוות. ובכל זאת, כתוב בתורה, אף על פי שאין אחד מהם מעכב את החברו, אינן שתי מצוות, אלא מצוות עשה אחת. והלובש תלית שיש בלבן או תכלת או שניהם כאחד כבר כי יהיה מצוות עשה. שנאמר, והיה לכם לציצית ולא והיו. דיוק, יפה מאוד. כי אם צדקתי בקריאת הפסוק, אז והיה זאת עוד עברית. דבר את בישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית, שהפירוש הוא לעשות חוטי לבן, ופיקחו פתיל תכלת ותקרחו. הכנף פתיל תכלת. אז היה צריך להיות כתוב, ומשני אלה ביחד, היו לכם שני אלה ביחד למה? לציצית. אבל כתוב, והיה לכם לציצית. זאת אומרת, כל אחד לבד הוא כבר ציצית. יופי. אבל המצווה היא שזה יהיה כלאיים. נכון? המצווה היא שזה יהיה כלאיים.
כלאיים
צמר ופשתים. תכלת ופשתם. החוטים צריכים להיות פשתם. בסדר? צמר ופשתים. צמר ופשתים. אז יש לנו פשתן, ויש לנו תכלת, ולכן הם צריכים להיות ביחד, כלאיים. נו, שאל המוץ מקודם, ומה קורה בלילה עם כסות לילה? אומר הרמב"ם מפורש. ומהו לעשות חוטי צמר בכסות של פשתן, או חוטי פשתן בכסות של צמר? כך שואל הרמב"ם. אף על פי שהוא לבן לבדו בלא תחלת, כלומר אם יש תחלת אז הבנתי שזה כלאי, אבל אם אין, האם מותר לי גם כן לעשות ככה או לא, ככה הוא דן. ופה הוא דן ומדבר על כסות לילה והכל, ואומר אם כסות לילה מותר עם זה, אסור עם זה, דיון שלם, לא נכנס לזה. סיימנו את זה. מה רעיון האבנת והכלאי?
חלק שלובשים היום.
צמר?
צמר?
כן.
ויתר החוטים?
צמר. צמר, אבל הבגד הוא פשטן. בסדר? הבגד הוא פשטן. ואתה שם על בגד פשטים, אתה יכול לשים בגד צמר. יש לי צמר רחלים, אז אין לי פה כלאיים. אבל אתה על בגד פשטים שם צמר. לא הלבן, הלבן לא החוטים. הבגד. הבגד הוא פשטים, התורה לא חייבה אותי בגד צמר, התורה אמרה לי על כנפי בגדיהם, בגדיהם זה בד, פשטן, כל בד. אז על כנפי בגדיהם לשים צמר, ואם הבגד הוא פשטים, אז היה צריך להגיד לי, אל תשים צמר. אז אמרו לי, לא, תשים צמר, גם הלבן וגם התחלת, צמר זה צבוע, וצמר זה לא צבוע. בסדר? זאת אומרת, אתה צריך לעשות צמר על הפשטים שלך. טוב? אז בציצית, כלאיים דוחה ציצית, ובאבנת, כלאיים דוחה אבנת. ועד רבה, זאת המצווה באבנת. אני חושב שיש כאן נקודה מדהימה, ואני רוצה לראות אותה טיפ-טיפה ביחד, מתוך התוועדות, מתוך שיחה שהרבי מלובביץ, זכותו יגן עלינו, דן בה בתף שינון בסוגיה הזאת, והוא דן בה אגב כל מיני דברים. הוא דיבר שם על כל מיני דברים, ולכן אני גונב מזה חלקים. הוא דיבר שם על סיום רמב״ם במתנות עניים ועל פאה ועל משהו בעם ישראל, הוא דיבר כל מיני דברים, ומכולם הנקודה המרכזית, הציר המרכזי הוא האבנת של האבנת של הכלאיים והציצית של הכלאיים. הוא אומר כך, בסיום הלכות כלאיים כותב הרמב״ם, כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה, אפילו במקדש, לוקים מפני האבנת שהוא כלאיים. אני מצטט את מה שדיברנו. ולא הותרו בו אלא בשעת עבודה שהיא מצוות עשה כציצית. וצריך להבין, מהו תיקון הדעות? רבי, יש ביטוי שכל פעם כשהרמב״ם חותם קובץ הלכות, וזה ממש מורגש למי שלומד רמב״ם, הוא רוצה להגיד בסוף איזשהו משהו שבא ללמד אותנו מוסר גם. מהו תיקון הדעות של המדים מסיום וחותם הרמב״ם את הלכות כלאיים בעניין היתר כלאיים בבגדי כהונה? ובפרט שההלכה זו היא בעצם ההפך של התוכן בהלכות כלאיים, על דבר האיסור בכלאיים. ההלכה הזו אמורה להופיע איפה בהלכות? כלי המקדש. זה בהלכות ציצית. אז היא מופיעה באמת בהלכות ציצית, והיא מופיעה בהלכות כלי המקדש, אבל מה היא עושה בהלכות כלאיים? כלומר, למה חשוב בהלכות כלאיים להזכיר שיש מקום שבו הותרו כלאיים? ונסיים בזה את הלכות כלאיים. לכאורה אפשר לומר שכוונת הרמב״ם מסיים בדבר טוב, לא באיסור כלאיים, אלא בהיתר. יש פעם אחת שזה מותר, להרגיע אותנו. אבל הוא דוחה את זה. הלאה. ובכללות העניין בהיתר כלאיים באבנת ובגדי כהונה, כפי שלומדים ממה שכתוב בפרשתנו ואת האבנת שש מושזר ותכלת, צריך להבין. בתם האיסור של כלאיים, כלאיים זו גזירת הכתוב, אבל גדולי עולם דנו בעניין. ורבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן, עבור פה מעל חוקוק, רבנו בחיי אומר כך, כל הדברים מאוד מעניין בעניין כלאיים, כל הדברים הנבראים בארץ, בין חי, בין צומח, יש לו כוח ומזל למעלה. וכל אחד ואחד נברא למינו. כי כן ייסד המלך, יתעלה, במעשה ובמעשה בראשית, שיהיה כל אחד ואחד למינהו. זוכרים את הבריאה? העשב למיניהו, זרעובו למיניהו, הכל למיניהו. אגב, רק דבר אחד שם לא נברא למיניהו. האדם. הוא יכול לעשות מהכל כלאיים. כי יש לו את כל הכוחות. הוא לא למיניהו. הוא לא שמש, הוא לא ירח, הוא הכל. עליו נאמר, ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. מסביר הרמב"ן, בוא נעשה אדם צ'ונט מכולנו. בצלמנו כדמותינו. כי כדי שהוא ירדה בדגת הים ובעוף השמיים וייתן שמות לכל, צריך להיות בו את כל הכוחות. לכן זה כל כך מסוכן. ומי שהוא מרביע או מרכיב שני מינים, כל הדברים האלה זה רק הקדמה לשאלה הגדולה, אז למה יש אבנת עם כליים? דווקא אבנת ודווקא בבגדי כהונה, מה העניין? להיכנס למקדש דווקא עם זה? צריך להבין את זה לעומק. ומי שהוא מרביע או מרכיב שני מינים, הרי הוא משנה ומכחיש מעשה בראשית, שכתוב שם למיניהו. והוא עושה הפך השם שרצה להבדיל בין המינים. רואים המחיה, מאוד יפה, מאוד פשוט. כאילו מראה את עצמו שהוא חושב כי לא יספיקו הנבראים שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. זה קשור לדברים שדיברנו. זה לא מספיק, צריך לפתח את העולם. הקדוש ברוך הוא לא ברא פה מספיק מרכיבים. וצריך לברוא כמה דברים נוספים. אבל הוא לא מצליח לברוא, הוא נורא מנסה. האדם נורא מתוסכל מזה שהוא לא בורא רשמי. נורא רוצה להיות בורא רשמי ולקבל על זה כבר נובל. אבל הוא לא יצליח לברוא יתוש, וזה בסדר. אז הוא כאילו בורא. איך הוא כאילו בורא? הוא עושה שיבוט. הוא מרכיב. ועכשיו שופוני ענז, והוא מייצר מינים שהקדוש ברוך הוא לא השכיל ליצור פה. כי הוא קדמון, הוא עתיק. הוא לא הכיר את כל הצרכים של העולם. ולכן מישהו חייב לעזור לו, במלוא הצניעות. ואז עוזרים לו קצת. וניתוח של רבנו מחיה. יפה מאוד. תשמעו את המילים. והוא עושה הפך השם שרצה להביא ביניהם, כאילו מראה את עצמו שהוא חושב כי לא יספיקו הנבראים שברא הקדוש ברוך הוא בעולם. והוא רוצה להתחכם ולהוסיף שם עוד מינים מחודשים על כל מה שברא חי העולמים. זה שמחיה את כל העולמים כל שנייה, לא מספיק לך. הוא ממשיך לבאר על דרך הקבלה בסוד מצוות הכלאיים. שם הוא עובר, אחרי שהוא אומר את הפירוש הפשוט, הוא עובר לקבלה. הוא אומר, המעמיד תולדות למטה מין במינו, גורם השלום למעלה. לא רק שפה הוא עושה שלום, אלא הוא גם גורם שלום למעלה, בכוחות עליונים. כי הכוחות הממונים, הם משלימים מינוים הראוי כמו שצריך בעולם השפל. הכוחות המנויים, הממונים למעלה, משלימים את מינוים הראוי. כל אחד מהם, יש שר לעשיו, ושר לזה, ושר לזה, ולכל דבר יש את הכוח הראשוני שלו. בסדר? לכל עשב, אין לך עשב מלמטה שאין לו מלאך מלמעלה, המכה עליו ואומר לו, גדל. והמעמיד תולדות למטה מין בשאינו מינו, הרי זה גורם הפך השלום לא פה, אלא למעלה. כי הוא מערבב הכוחות העליונים ומבטל אותם ועוקר אותם ממינוים. זהו סוד הלשון של כלאיים, כלא, שהוא לשון מניעה, כלומר ביטול הכוחות. הוא מבטל את הכוחות. ולכך נאסר לנו חיבור הצמר והפשטים יחדיו. הלובש בגד זה למטה מערבב הכוחות העליונים. ציטוט מרבנו בחיי, מאוד מעניין. הוזהרו מהחיבור הזה שהם הפכים כדי להתרחק מרוח הטומאה ולהתקדש ברוח הקודש וכו'. אגב, 10 שניות, התחדשתי חידוש גדול. אליה, נו, רופא. מי היה אסף הרופא? יש בית חולים אסף הרופא. מי זה היה אסף הרופא? מי? איפה? לא, בתלמוד אין. מה? לא, זה אסף המשורר מהלוויים. הוא איש המאה השישית. אסף הרופא. מעניין, לא ידעתי. לא ידעתי. אגב, עניינים של רפואה במישהו. הוא היה... אדם ענק, יש ספר שנקרא אסף הרופא, או ספר הרפואות לרבינו אסף. והוא היה נחשב אחד מגדולי הרופאים בעולם. והוא מחבר את שבועת הרופאים הגדולה, לא היפוקרטס, את שבועת הרופאים שלו, חלק מרכזי מספר הרפואות של אסף הרופא, זה שהטענה שלו זה שהמחלות זה תוצאה של עבירות. התפקיד של הרופא הוא לרפא את המחלות, אבל לדעת ששורשי המחלות הן עבירות. מעניין מאוד, לכן נזכרתי פה עם רבנו מחיה. זה אסף הרופא. כלומר, אז לכל מי שעובר באסף הרופא, או בצומת אסף הרופא, זה לא... הוא חי לפני מוישה בלינסון. כלומר, זה... לפני כן, שנתיים, שלוש. זה אסף הרופא. זה מעניין מאוד. אז הוא אומר שעניין הקנאים זו להתרחק מרוח התומה, לו יתקדש ברוח הקודש. יפה מאוד. זה רבנו מחיה שצריך להעריך בו, מי שיוצא יראה אותו בפנים. על פי זה דרוש ביאור בנוגע לאבנת של בגדי כהונה. מהו הטעם שהתורה התירה וצוותה, לא התירה, לעשות אבנת של כלאיים דווקא? העבודה במקדש מוכרחת להיות בחגירת אבנת של כלאיים. כי הרי הדין הוא שמחוסר בגדים חייב ניתה, עבודתו פסולה. זאת אומרת, אתה חייב... בציצית אתה יכול ללבוש צמר, ואתה יכול שגם החוטים יהיו צמר. כן, אתה יכול שאין. אבל בכלאיים, במשכן, במקדש, כהן חייב ללכת עם כלאיים בשביל לעבוד. דבר מאוד מעניין. זה לא נמצא בתרומה ובתצווה, זה בפקודי. מאוד מעניין, כלומר, אתה בלי כלאיים אין עבודה. אין רבותה. צריך כלאיים בשביל עבודת הקודש. ולמה באבנה? אז מהו הטעם? להיות בחגירת אבנה של כלאיים שהוא דבר האסור, אלא שהאיסור שבדבר הותר בעת העבודה בו במקדש. ומיד בגמר העבודה, מדגיש הרבי העבודה, לא המקדש, כמו שסיכמנו על פי הרמב״ם, חוזר להיות דבר האסור משום כלאיים הכהן שצריך לפושטו. גם צריך להבין מהו הטעם שיתר כלאיים בבגדי כהונה נקבע דווקא באבנה. אחרי שנבין את זה, אז למה באבנת? אם זה חשוב, אז שכל בגדי הכהונה יהיו כלאיים. וכשאמרנו גם בחושן ואפוד, אז מיד אמרנו, אבל שם זה לא ממש בגד. בוודאי שכהן אדיוט אין לו בגדי כהונה אלא בזה. כהן גדול, כשהוא לובש אפוד וחושן, אז יש דיון. גם צריך להבין מהו הטעם שיתר כלאיים בבגדי כהונה נקבע באבנת דווקא. אבנת, הוא לא אומר, הוא מגדיר את השאלה יותר חזק, הוא עניין כללי ועיקרי, ובפרט בבגדי כהונה. גרסון תמיד חשוב, אבנת. אבל אבנת בבגדי כהונה הוא עוד יותר מעניין. כי עניינם של בגדי כהונה, שעל ידם נעשית העבודה והשירות להשם. וזהו גם עניינו של אבנת, כדאית בגמרא מי שרים מי. עוד רגע אני אגיד לכם מה שכתוב בגמרא, הוא רוצה להגיד פה דבר מאוד מעניין. כל הבגדים של כהן אדיוט, גם של כהן גדול, אבל של כהן אדיוט, הם בגדים שבאו בפונקציה של בגדים. נכנסיים וחסור בשר ערווה, כותן, מקבעת. אז גם אם אתה הולך בלי מקבעת, זה לכבוד ולתפארת. ואדם לובש בגדים או כי קר לו, או כי חם לו, או לכבוד ולתפארת. אז הפונקציות של ביגוד קיימות. האבנת אין לו שום פונקציה. הפונקציה שלו היא נטו לעבודת השם. חז"ל אומרים ששמים חגורה כי כתוב היכון לקראת אלוקיך ישראל. ניתן האבנת של החסידים וכו'. כי כל לקראת אלוקיך ישראל. השואל הרבי עכשיו בכפול על כפול. זאת אומרת, דווקא בבגד שכל עניינו זה יקום לקראת אלוקיך ישראל, שם צריך להיות כלאיים. א', מה פתאום בכלל? ב', רק במקדש, ודווקא באבנת שכל עניינו זה בכלל לא בגד פונקציונלי, זה בגד של יקום לקראת אלוקיך ישראל. זה מדהים, זה כל כך נכון, זה כל כך מדויק. מה זה, מה זה? מה פתאום? לא, המכנסיים היו מירכיים עד אוזניים, והם היו 100%. נפורים בדיוק כפי האדם, הוא לא צריך את זה. גם האבנת הוא מעל. הוא בכלל לא במקום שלהם. שמים אותו מעל. הכותונת. הכותונת היא עד למטה, לא כמו הכותונת שלנו. הכותונת היא עד העקבים, עד הרגליים, עד עקבי רגליו. זה הכותונת. בסדר? והמקבעת, והאבנת הוא כאן, והוא נטו לקרוע באיקון לקראת אלוקיך ישראל. לכן באמת השאלה היא כפל כפליים, שאלה נפלאה. מה העניין? עכשיו זה לא דיון בהלכה, זה פשוט שזה ההלכה. היינו שחגירת האבנה בכל אחד, עכשיו הוא אומר דווקא באבנה, שחזל אומרים מכאן שצריך לאזור חלציו כשמתפלל. כך אומרים התוספות. והשולחן ערוך מביא להלכה. אז אנחנו יודעים שקיבלו את זה חלק, לא קיבלו את זה חלק. אבל שיאזור חלציו לקראת תפילה נאמר בכל אדם ואדם. אז דווקא יחסית לכל הבגדים האחרים שיש לכהנים, הבגד שאיתו אני כהן והאבנה. הבגד שניתן לאדם לצורך עבודת השם שלו, היחיד מהבגדים שקשורים, אדם לא לובש חושן, לא לובש אפוד. כתוב שדוד היה חגור אפוד בד. ושמואל היה אפוד בד. הרמב״ם באמת אומר, אתם יודעים למה? כי לאותם אנשים גדולים שרצו שתשרה עליהם רוח הקודש, הם היו לובשים אפוד. אז זה דוד, שמואל. אבל כל מקרא תלוקח לישראל נאמר לכל אחד. טוב. וכיוון שהבנת הוא עניין כללי שמסמל ומדגיש כללות עניין ההכנה לעבודה והשירות להשם, איך ייתכן שמכל בגדי כהונה נבחר דווקא הבנת ליתר כלעין, שיהיה נעשה מדבר האסור שהותר לצורך ובעת העבודה, ולאחר העבודה חוזר להיות איסור כלעין. יפה? טוב. ומה שכתב הרמב״ם שהיא מצוות עושה כציצית, עכשיו נרוויח ציצית, כי אמרתי לכם אני רוצה גם לציצית להיכנס, הרמב״ם. הרי זה העברת השאלה לציצית. הרבי יש סגנון. העברת השאלה לציצית, הוא אומר, זה לא רק שזה לא תשובה, זה עכשיו שאלה על ציצית גם. לא הבנתי כלום. בסדר. ובפרט שציצית, הכתוב שקלה ותלה בכל המצוות כולן, שנאמר, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ועל ידי ראיית הציצית, נעשית זכירת כל המצוות. נכון? וראיתם אותו וזכרתם את כל, כי מניין רש"י אומר, גימטריה של ציצית 600. ציצית. ושמונה חוטים וחמישה קשרים הרי תרי"ג. ודווקא עשיית הציצית היא צריכה להיות באופן שיש בו איסור כלאיים. אלא שהותר לצורך מצווה. ואני לא מבין. כלומר, מכל המצוות, אומר הרמב״ם, הציצית מזכירה את כל המצוות. אז לא לקחת אף מצווה ספציפית, והחלטת שהמצווה, אני לא מבין מהם החלטת שיש מצווה שצריך שיהיה כלאיים. אותי עניין בכלל גם למה הרמב״ם מסיים את הלכות כלאיים עם ההיתר בכלאיים. אני לא מבין מה אתה עושה עם כלאיים, אחרי רבנו בכי הנפלא שראינו אחרי הכל. אז לא מספיק שעשית את זה באבנת שהוא עניינו רק כי כל נקראת אלוקיך. עכשיו מסתבר שאתה עושה את זה גם בעוד מצווה אחת, שכל עניינה זה לזכור את כל המצוות. איך זוכרים את כל המצוות? על ידי שעוברים על כלאיים. עם מוזר. נו, שאלות טובות? זה הכל בפקודי, זה המשעמם פה. אין את זה בתרומה בתצווה. זה הכל פה. ואז הוא אומר כך, והנה רבנו בחיי מבאר שמה שהותר הכלאיים בציצית, גם בבגדי הכהנים ובלבד בשעת עבודה, לפי שכל הכוחות המשתנים זה מזה כולם כלולים במצווה ציצית. ואין צריך לומר בבית המקדש בשעת עבודה שכל הכוחות כלולים שם וכו'. כך אומר רבנו בחיי, אני מצטט אותם. אחרי שרבנו בחיי מסביר את החומרה של כלאיים בעולם, הוא שואל את עצמו, אצלנו, אז למה בבית המקדש כהן נכנס עם זה, עובד עם זה? אומר רבנו בחיי תשובה מרתקת. כל הכוחות המשתנים זה מזה, הוא עונה קודם כל על ציצית, כולם כלולים במצווה ציצית. שמעתם איזה מצווה מיוחדת זאת? כלאיים מתאר שני כוחות מנוגדים, אתה מערבב מין בשאינו מינו, יש בעולם מקום ששם הכוחות לא מנוגדים. יש מקום של השורש של הכל ששם הכל אחד. והמקום הזה מיוצג פה בציצית. ולכן זהו ראיתם אותו וזכרתם את כל. רמב"ן אומר, את כל זה לא בגלל החוטים והקשרים והתרי"ג. רמב"ן אומר, את כל זה וראיתם אותו את התכלת, והתכלת דומה לים והים לרקיע והרקיע לכיסא הכבוד, והציצית מזכירה את התכלית. בתכלית הכל אחד. ולכן במצוות הציצית יש כלאיים. עוד מעט נרתח את זה. ואין צריך לומר, הוא אומר, זה עוד יותר, ולכן שם מכריחים, בבית המקדש, בשעת עבודה. אתם שמים לב, רבנו ברכי גם סבור כרמב״ם, שזה דווקא בשעת העבודה. בבית המקדש, בשעת העבודה, שכל הכוחות כלולים שם. זה כתב חידה, זה צופן שצריך לנתח אותו, הוא עמוק מאוד, תשמעו איזה דבר זה. ולהעיר אשר מבואר בדרושי חסידות, שהעירוב וההתכללות בקדושה הוא על דרך תערובות מין במינו. כי בקדושה הכל מין אחד. ומה זה מין אחד? איך בקדושה הכל אחד? הביטול וההכנעה אליו ידברה. למה יש כוחות? כי יש לך משהו שהוא יש, אבל כשהכל בטל ונכנע אליו יתברך, אז הכל מין במינו. אתם מבינים מה אני אומר? כאן יש שני מינים, כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתן לכוחות תחושת ישות. בלי הישות הזאת אי אפשר לפעול. על מנת לפעול אני צריך גם חסד וגם גבורה. על מנת לפעול אני צריך תכונה של התפשטות, של הרחבה, של נתינה אינסופית, אבל אני צריך גם צמצום. על מנת לנהוג אני צריך גם גז וגם ברד. אני לא יכול לנהוג רק עם גז. ואין טעם לנהוג אם יש רק ברק. כלומר, זה שני כוחות מנוגדים, וצריך לדעת לא להרבב מין בשאינו מינו. סכנה אדירה. אבל במקום התכליתי, כשהכל בטל ונכנע אליו יתברך, אז בעצם הכל זה מין במינו. כי הכל זה איברים של אלוקות. זה מין במינו. רבי מנתח את זה, תשמעו. זאת אומרת, אין הכוונה שבטל החילוק שבין חסד וגבורה. זהו, לא הבנתם, אין חילוק. לא, 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 אני לא מטשטש את העולם עכשיו. כי אם שאינם בניגוד זה לזה, אלא הכוונה היא הרבה יותר עמוקה, אלא עד רבה. זה לא רק שהם לא מנוגדים, אלא באופן של אחדות. ועל דרך מאמר רבותינו זה על עושה שלום במרומיו, הרמוניה. זה לא אי ניגוד, אלא זה הרמוניה גמורה. מים ואש זה תרתי דסתרי. המים מכבים את האש. אבל עושה שלום במרומיו, אומרים חז"ל, מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש, ואין מכבים זה את זה. שהביטול שלהם למלך פועל רק שלא יחבו זה את זה. אבל אינו מבטל את החילוק שביניהם במילוי תפקידיהם בשליחותו של המלך בקווים המחולקים בחסד וגבורה. אבל הם לא מתנגדים זה לזה. בדיוק. הוא מביא לזה דוגמאות. אז הוא אומר, כך, אני מדלג טיפה, מדלג, כדי לא להיכנס לנושאים האחרים שהוא מדבר בהם, ואז הוא אומר כך, וביאור כל העניין בעבודת האדם. אני, קטע אחד אני אגיד בעל פה, כדי שלא נתבלבל בו. יש שני שמות שאנחנו מדברים עליהם, שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. י' כבר כן, השם, שזה חסד, ואלוקים שזה גבורה, צמצום. והשם הוא האלוקים. זה שני כוחות, אבל השם הוא האלוקים. מה זה אומר, הוא אומר? על פי זה יש לבאר, ותראו איך מההמשך אפשר יהיה להבין את הקטע שדילגתי במכוון. גם העניין של היתר כלעין באבנת שבבגדי כהונה וגם בציצית. הצמצום וההיעלם של שם אלוקים שבמעשה בראשית, נכללת גם האפשרות שהאדם יכול לשנות מעשה בראשית הפך רצון השם. תשמעו, זה דבר עמוק. אתם יודעים למה מעשה בראשית נברא בשם אלוקים ולא בשם י' כבקי? כי אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם בתור י' כבקי, לי לא היה פה יכולת לפעול. יכולת הפעולה שלי נובעת מזה שהוא נעלם. נגדיר את זה במילים אחרות. צמצומו מפנה לי מקום כדי שאני אוכל לפעול. כאילו מכוח עצמי. אני יכול להתבלבל, אני יכול לחשוב שאני מנהל פה את העולם. איך אמר רבנו בחיי? חושב שהקודש ברוך הוא לא סידר את העולם מספיק טוב, אני צריך לבנות אותו מחדש פה. אני צריך עוד כוחות לארגן. זה היה מתאים לפעם, היום מסתבר שצריכים עוד משהו חוץ ממה שנברא ביום הרביעי, מה יהיה עם הפוטוסינתזה וכו'. מאיפה נובעת הכפירה הזאת? אגב, כפירה, אתם יודעים מה זה בעברית? כיסוי. כופר. הכפירה הזאת נובעת מזה שהקדוש ברוך הוא כפר את עצמו. לשון אחר, הזמין אותי לעולם של כפירה. הוא ביקש ממני לגלות אותו בתוך עולם של אלוקים. שים את הנקודה הזו, זו נקודה מאוד יסודית. בראשית ברא אלוקים. ושם השם לא מופיע בכל פרשת הבריאה. אף לא פעם אחת. בראשית ברא אלוקים. בצמצום והאלם של שם אלוקים שבמעשה בראשית נכללת גם האפשרות שהאדם יכול לשנות מעשה בראשית, הפך רצון השם. בתוך הבראשית ברא אלוקים הוא אפשר לי לעשות את ההפך רצון. שלכאורה אין לך האלם גדול יותר מזה. מה זה ההסתר פנים הגדול ביותר? שהוא אומר לי, לא אכפת לי שתעשה הפוך. ההפך, בראתי את העולם כדי שתוכל לעשות מה שאתה רוצה. ועל כורחך צריך לומר שגם זה נברא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא לא בורא את זה אקסידנט. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא, בעולם לא ברא אלא לכבודו. שנאמר כל המקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יצרתיב, אף עשיתיב. זאת אומרת, זה נברא לכבודו. אם זה נברא לכבודו, אז איך אתה מכבד אותו בכפירתך? כלומר, איך הבריאה המצמצמת אותו, המעלימה אותו, מכבדת אותו? הבנתם את השאלה? איך אתה מכבד אותו על ידי צמצומו? ושני אופנים בגילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא בעניין זה. האחד באופן של דחייה וביטול, ששוללים העניין של עירוב מין ושאינו מינו. האדם, עבודתו היא, אני לוחם בכפירה הזו. אני רואה מין בשאינו מינו, ואני דוחה את זה, ואני אומר, מה שהקדוש ברוך הוא ברא זה כל העולם, אין עוד מלבדו. מנוגד למה ש... עושה את מה שרבינו בחיי אמר לי. זו עבודה א'. זאת העבודה של הדחייה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שאני... שזה אבסורד. כלומר, הוא לכבודו ברא את צמצומו. ואז בעצם מה זה רוצה ממני בעבודת האדם שלי? לדחות את המין בשאינו מינו. לבטל את המין בשאינו מינו. להילחם. הוא ברא אותי לוחם. וכך תהיה לו דירה בתחתוניים. שעל ידי זה מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, שגם בעולם שיש בו אפשרות לאדם לשנות ולהכחיש מעשה בראשית, מצד הצמצום והאלם, אינו משנה ומכחיש מעשה בראשית. צמצום בשביל הגילוי. זה אגב ההבנה של כל מה שאנחנו התרגלנו אליו כשמעמיקים. איך בא שטן אל הקדוש ברוך הוא ואומר, נו, כל הארץ נחמדים, ואז שואל את הקדוש ברוך הוא, ראית את עבדי איוב? אומר לשטן, כן, אבל בוא נעשה לו כך, בוא נעשה לו כך. בוא נראה מתי הוא ישנה ויכחיש. אז מהו כבודו של הקדוש ברוך הוא? שאני לא משנה ומכחיש. זה אפשרות א' להבין למה הוא ברא כך. אבל יש עוד אפשרות. זה אדיר, אדיר, אדיר. זה כל החסידות כתוב פה עכשיו. האופן השני לגלות את כבודו דווקא בזה, הוא באופן של בירור והעלאה. אתם יודעים מה זה בירור והעלאה? שמערוב מין בשאינו מינו כלעין, לא רק שאני לא דוחה עכשיו, אלא שמהערוב הזה אני מגלה שאפשר לעשות מצווה. תפסתם מה אמרתי עכשיו? יש שתי אפשרויות. האחת, תפקידי הוא להילחם ברוע. אני יורה מול הגבעה של הכפירה. השני, הוא אני לוקח את הכפירה ומגייס אותה לכוחות האור. אני מברר, אתם יודעים מה זה בירור? לברור? מה זה לברור? לברור זה לברור את כל הפסולת מהאוכל, אני בורר ומעלה את התוך ללמעלה. כלומר, מעירוב מין בשאינו מינו, מכלאיים אני עושה מצווה. אבנת של בגדי כהונה וציצית. שעל ידי זה מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא בעניין הצמצום וההלם גופה. לא בשביל הגילוי. שההלם עצמו, העירוב במין ושאינו מינו, נעשה מצווה. אני מגלה שעד כדי כך כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם לא בראו אלא לכבודו. גם את הכוח לערב מין ושאינו מינו הוא ברא לכבודו. את הכפירה הוא ברא לכבודו. איך מגיעים לזה? ויש לומר שמטעם זה מסיים הרמב״ם את הלכות כלאיים בהיתר בבגדי כהונה ובציצית. לרמוז שגמר ושלימות הבירור דקלעיים לכבודו של הקדוש ברוך הוא נעשה לא רק באופן של דחייה על ידי איסור כלעיים, אלא גם באופן של העלאה על ידי היתר כלעיים בבגדי כהונה ובציצית. ועיקר השלימות והבירור והעלאה של האפשרות העירוב מין ושאינו מינו, ההפך רצון השם, הוא בדבר שנשאר איסור כלעיים גם במקדש, שאסור ללובשו לפני העבודה או לאחרי העבודה. ואף על פיכם מצווה ללובשו בשעת העבודה. וגבלת. כלומר, את אותו דבר במקדש לפני ואחרי העבודה לוקים. בשעת עבודה. עכשיו אתה עושה את העבודה של הבירור וההעלאה. ועילוי זה הבירור וההעלאה בכלאיים על ידי התגלות הכוונה והצמצום וההלם גופה. נעשה דווקא על ידי האבנת שבבגדי כהונה ודווקא על ידי הציצית. עכשיו תראו איזה דברים מתוקים ובזה נעמוד. ובהקדמה שהתגלות הכוונה של הצמצום וההלם גופה היא מצד עצמותו יתברך, שזה למעלה מכל הבחינות של כל הגילויים. כי מצד בחינת הגילויים העיקר הוא גילוי כוח הבלי גבול. והצמצום שעל ידי כוח הגבול שם אלוקים אינו אלא בשביל הגילוי, אבל מצד עצמותו יתברך, מצד עצמותו שלמעלה מהכל השלימות של כוח הבלי גבול והשלימות של כוח הגבול הם בהשוואה. כל ההבדלים האלה הם פה מצד איך שזה מתגלה הנה. אבל מלמעלה למעלה למעלה הכל בהשוואה בעצם. מה שאמר רבנו בחיי במילים פשוטות מקודם. בגילוי זה נעשה על ידי שלימות העבודה. ויש לומר שהעניין הזה שייך לאבנת שבבגדי הכהונה ולציצית. שנוסף על היותם עניינים עיקריים בעבודת השם, מודגשת בהם גם שלמות העבודה. האבנת. עניינו היכון לקראת אלוקיך ישראל. כאמור, אפילו באבנת סתם. ועל אחת כמה וכמה באבנת של בגדי כהונה. עכשיו תשמעו איזה יופי. אתם יודעים מה היה אורכו של אבנת? יודעים? אורכו של אבנת? אורכו למדבט אמה. 32 אמה. לב. מקיפו ומחזירו כרך על גבי כרך. כך אומר הרמב״ם בהלכות כלי המקדש. היינו שלא מסתפק בהכנה של כריכת האבנת סביב כל גופו פעם אחת, אלא מקיפו ומחזירו על גביו כך וכך פעמים. אגב, זה צריך להיות 32 אמה, והוא עושה את זה בכמה פעמים. אבל כתוב בשיטה מקובצת, שזה 32 אמה, והוא צריך לעשות את זה ב-32 כריכות. הוא עושה פעם, הוא בודק שהוא עושה 32, סופרים לו. לב, 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 לב.
אבל בשני
הדברים
זה יותר
מהם. מה? הוא עושה ככה פעם, סופר פעם. הוא עושה 32 פעם. 32 אמה, אמה זה זה. אז הוא עושה כך, כך. 32. לא, זה ככה. כמה זה אמה? אמה זה 60 סנטימטר. נו, אז אתה לא יכול לעשות 32 פעם ככה. קצת קשה, אבל זה מה שהוא עושה. עכשיו תחשבו שכהן אדיוט שותה תה 5 פעמים, אז הוא כל פעם לובש את האבנט הזה. ולשיטות האלה הוא קורך אותו 32 פעם, את ה-32 המאה האלה כל פעם. ועוד שאלת אם זה בשביל המכנסיים. הלאה, שבזה מודגשת המסירה והנתינה לקודש ברוך הוא בתכלית השלימות מצד עצם הנשמה. מהלב. ציצית, זה אגב מדהים, כמה חוטים יש בציצית? נראה, כמה חוטים יש בציצית? כמה חוטים יש בציצית? 32. יש לב חוטים בציצית. הציצית נוסף לכך שמעניינה כולל תרי"ג מצוות, נאמר בה וזכרתם את כל מצוות השם. הוויה, שם י' כבבקי. כפי שאין בשורשן למעלה. ויתרה מזה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. מצד עצמותו. וכיוון שבשניהם, בציצית ובאבנט, מודגשת שלמות העבודה שמצד עצם הנשמה, שעל ידם מגיעים בעצמותו יתברך שלמעלה מבחינת הגילויים, לכן מתגלית על ידם כוונת הצמצום, לא רק בשביל הגילוי, אלא גם בשלמות של כוח הגבול והאלם, שעל ידי זה נעשה הבירור וההעלאה של הכלאיים שהותרו באבנת ובטיטית. הוא מסיים פה כך, הוא מדבר בסוף על, 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 על הוראות מעשיות, על ערב פסח, על כמה דברים. ובסוף הוא אומר שבעצם כל ההבנה, אני מדלג על הדברים הבאים כי צריך ללמוד אותם בפנים, אמרתי לך, זו שיחה שמורכבת מכמה וכמה וכמה נושאים. האבנט והציצית הם הנקודה שבה מתברר שלכפירה, כשאני אדע להעלות אותה, כשאני אדע להעלות את הכפירה, כשאני אדע לברר את הכפירה, כשאני אדע להעלות את החוצפה הזאת של מין ושאינו מינו, אני אדע להשתמש בה לעבודת השם. כשאני אדע, יש שתי עבודות, יש עבודה אחת לדחות את זה. זו עבודה מאוד חשובה. ויש עבודה אחת להעלות את זה, כי מהתוכן הכי 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 פנימי, בסופו של דבר זה שאתה הצטמצמת והגעת למין במינו הזה, גם זה בסופו של דבר נועד לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כי במדרגה הכי נמוכה הזאת, בחטא הכי נמוך הזה, גם הוא יהיה איזושהי תחנה, איזשהו מסע למקום אלוקי יותר גבוה ממה שהיה אי פעם. וזה מתרחש דווקא באבנט. אילו הייתה הציצית עוסקת במצווה מסוימת, אז אסור בכלל לחשוב על כלאיים. אבל כיוון שהציצית עוסקת בלזכור את כל מצוות השם, אז היא באה בעצם כדי להגיד לך שבעומק אתה יודע מה התפקיד בעולם? להעלות בהעלאה את כל המצרים, את כל הכפירה, את כל, כי הכפירה הרי היא תוצר אלוקי. אתם יודעים איך סיימנו את ההפטרה של השבוע בשבת עם אליהו הנביא? לא סיימנו, באמצע. משפט מזעזע. אתם זוכרים מה אומר אליהו לקדוש ברוך הוא? ענני השם, ענני. הוא מבקש ממנו שתרד אש מהשמיים ותאכל. נכון? והוא מבקש ממנו לנצח את נביאי הבעל. ומה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. ריבונו של עולם, אתה יודע למה אתה צריך לענות לי? אתה בראת את העולם שאתה רוצה כפירה. לך יש זכויות יוצרים על כל נביאי הבעל האלה. כתוב, מעולם לא הטיח אדם דבר כלפי מעלה כאליהו. והקדוש ברוך הוא עונה לו, כי הוא אומר את האמת. אתה הסיבות את ליבם אחורנית, מה הצמצום הזה הוא תאונה? כלומר, היה יכול להיברא יותר טוב רק להתפספס? שהוא אמר לי פעם, יש פסקה מדהימה של הרב קוק על איך תהפוך כל הכפירה לתשובה הגדולה ביותר, שכל הדור שלנו זה היפוך הכפירה לתשובה הגדולה ביותר. מישהו פעם אמר לי משפט שמאוד אהבתי אותו. הוא אמר שהכפירה הגדולה ביותר זה לכפור בערך הכפירה. כלומר, אתה לא, אתה כופר בזה שהקודש ברוך הוא יצר עולם שיש בו כפירה. אז 99.9999% מהעבודה זה להילחם בכליים. ויש אבנת אחד עם 32 אמות ו-32 סיבובים שנוגע בעצם עצם 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 הלב של היהודי. והוא יודע שאי אפשר לעבוד עבודה במקדש. זה הרבה יותר מציצית. אי אפשר לעבוד שום עבודה במקדש. הרי מה עושה כהן גדול? זה לא עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. כל עבודה. הוא רוצה עכשיו לנקות את המזבח. הוא רוצה לתרום את הדשן. הוא רוצה לזרוק דם. הוא רוצה להעביר מפה לפה. כל עבודה. והוא מדגיש, הוא גומר את העבודה. הוא הולך לשירותים מכילה, והוא חוזר לעבודה. אז אם הוא לא הוריד את האבנט, הוא בכלאיים. אם הוא לא הוריד את האבנט, אז הוא זועק התרפה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא, איך אומר רבנו בכרי, עוד לא בראת את העולם מסודר. וכשהוא חוזר לעבודה, אם הוא לא לובש את האבנט, אז הוא מחויב מיטה, זה שיא הקיצוניות. כי זה מחוסר בגדים, חייב מיטה. ועבודתו פסולה, זה לא אפס, קצת, טעים, מהר, תוסיף. תוסיף קצת סוכר, תערבב. זה פה מחוסר בגדים, פה לוקה. והיכולת שלו שזה יהיה, היא לא מצד המקדש, אלא מצד שהוא עכשיו בהפעלת העבודה, והפעלת העבודה היא שהמנוע מופעל מהטורבינה הראשונה, מהמקום הראשון שלו. המקום הראשון זה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הכפירה, אז הוא הסב את ליבנו אחורנית. הוא הסב את ליבנו אחורנית כדי שנרד חס ושלום, ומהמקום הזה מרומם את הכל המקום הכי גבוה. וידע להשתמש במקום הזה של כלאיים, של זה שבא להחליא את העולם, כמו שרבנו בכרי אמר, של זה שבא להכניס אותו לכלא, להוציא אותו מהחירות שלו, לעשות אי שלום, לא בפמליה של מטה ולא בפמליה של מעלה, לקחת את הלחימה הזאת בכל הבריאה ולהשתמש בה לעבודת השם. והמדהים לעניות דעתי, זה לא הכהן הגדול, זה כל כהן וכהן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא בכהנים, שעניינם המיוחד הוא, אתם יודעים מה? הרי מה המצווה היחידה שנשארה לכהנים? לברך, את עמו ישראל איך? הבנתם את המילה? זה המצווה היחידה שנשארה להם עכשיו. בעזרת השם, מחר כבר יהיו אלינו כל המצוות. אבל היום זה המצווה שלהם, נכון? המצווה שלהם זה כולם מצווים לאהוב. אבל הם מברכים לבטלה אם הם לא מקיימים את זה עכשיו. לב. והאבנת זה הלב שלהם. האבנת זה הלב שלהם. לב כפול לב. לב בריבוע. הלב שלהם זה להצליח לקחת את המין במינו, את המין בשאינו מינו. שאני הכהן אלכה עליו אם אני אשתה איתו פי. ולהגיד, את זה אני לוקח לעבודת השם. זה גבל. צריך להעריך בזה הרבה, אבל...
אני חנה בן הקשור.